הכל חי אונליין 93fm.co.il הפרשה עם הגאון הרב מרדכי מלכה רב העיר אלעד שלום לכל המאזינים, השבוע בעזרת השם נדבר על אחד הנושאים שקשורים לפרשת השבוע, אולם גם קשורים לזמן של ימי הספירה שאנחנו נמצאים בו. כתוב הפרשה בפרק י"ט פסוק י"ח: לא תיקום ולא תיטור את בני עמך, ואהבת לרעך כמוך, אני אדוני. הגמרא במסכת שבת בדף למד א' עמוד א' מספרת על גוי אחד שרצה להתגייר, ואז הוא בא לפני שמאי, ביקש ממנו: אני רוצה להתגייר, אבל בתנאי שתלמד אותי את כל התורה כולה על רגל אחד. תכף ומיד דחף אותו בהמת הבניין, הבין שהוא לא רציני בכלל, והוא לא רוצה להתגייר, אחרת איך אפשר על רגל אחת? הלך אותו גוי להילל, בא אצל הילל, גם כן אמר לו אותם דברים, והנה, הילל קיבל אותו ואמר לו, אין בעיה, גייר אותו, ואז הוא מלמד אותו, ואומר לו, כתוב בתורה, ואהבת לרעך כמוך, מי דסני דעלך סני לחברך לא תעביד, זוהי כל התורה כולה, ואידך פירושה וזיל גמור. באורם של דברים אמר לו, תדע לך, אתה רוצה לדעת את כל התורה כולה, כל מה שאתה לא אוהב שיעשו לך אל תעשה לחבר שלך, וזה כל התורה כולה, והשאר זה פירוש. כמו כן גם תלמידיו למעשה של הלל המשיכו על אותה מסורת, שהרי כתוב באבות רבי נתן פרק י"ד וגם מסכת סוכה בדף כ"ח עמוד א' ובבטרה דף ק"ד עמוד א', שהיו להלל הזקן 80 תלמידים, הגדול שבהם זה יונתן בן עוזיאל, והקטן שבהם רבן יוחנן בן זכאי. גם תלמידיו בתרגום יונתן בן עוזיאל על הפסוק של ואהבת לרעך כמוך, גם כן מפרש אותו כמו רבו הלל, והוא כותב, ותרחמי לחברך דמן את סני לך לא תעביד לי. תאהב את חברך באופן שמה שאתה שונא שיעשו לך אל תעשה לחברך. גם תלמידו רבן יוחנן בן זכאי, שהמשנה בפרקי אבות בפרק ב' משנה ח' אומרת שהיו לו 5 תלמידים, אמר להם, צאו וראו איזו דרך ישרה שידבק, וכל תלמיד אמר איזה דרך, ולבסוף רבי אלעזר בן ערך אמר, לב טוב. אמר להם רבן יוחנן בן זכאי, לב טוב זה כולל הכל, כי ואהבת לרעך כמוך, זהו כל התורה כולה. לכן הלב טוב זה הדבר שכולל הכל. גם תלמידו של רבן יוחנן בן זכאי, רבי אליעזר בן אורקנוס, כשאמר להם שכל אחד יצא ויאמר לנו כמה דברים שידבק בהם, אז רבי אליעזר אומר, כל אחד אמר איזה מאמרים, אז אמר רבי אליעזר בן אורקנוס, יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך. זאת אומרת, היסוד הגדול זה שתחשוב תמיד על חברך כמו שאתה חושב על עצמך. וגם תלמידו של רבי אליעזר בן הורקנוס, שהוא התנא הגדול רבי עקיבא, גם כפי את זה רש"י את התורת כהנים, שהוא אמר על הפסוק, ואהבת לרעך כמוך, זהו כלל גדול בתורה. זאת אומרת שבעצם אנחנו למדים מכל זה, שהמצווה הזאת היא אחת המצוות היסודיות הכלליות שכוללות את התורה כולה. אלא שעלינו להבין כמה שאלות ששואלים הראשונים. שאלה ראשונה שיש לשאול, מדוע הלל הזקן היפך את הפשט הפשוט של הפסוק ופירש אותו בצורה הפוכה? הרי הפסוק כותב ואהבת לרעך כמוך. המשמעות המילולית, תאהב את החבר שלך כמו שאתה אוהב את עצמך. ואילו הלל הפך, דיבר על הצד השלילי, מה שאתה שונא שיעשו לך, אל תעשה לחברך. מדוע הוא ייפך את הלשון? קושיה נוספת, שואל הרמב"ן, הרבי עקיבא שאמר, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. זהו התורה כולה, כמו שאמר הלל. הרי הגמרא במסכת בבא מציעא בדף סמך בית עמוד בית אומרת, מה יהיה אם שני בני אדם הולכים במדבר ויש להם בקבוק מים, יודעים שהדרך היא ארוכה והצמא הוא גדול מאוד. אם אחד ישתמש בבקבוק מים, הוא יוכל לשרוד עד להגיע למקום יישוב, יוכל לחיות. ויש אפשרות שעכשיו כל אחד ישתה קצת קצת ושניהם ימותו בדרך. אז פטורה אומר ואהבת לרעך כמוך, אתה לא יכול לשתות לבד, תשתה ותיתן לשתות, ואם ימותו ימותו שתיהם. לא ייתכן, אתה תדאג לעצמך ולא לחברך. ואילו רבי עקיבא אומר, לא, כתוב וחי אחיך עמך, זאת אומרת חייך קודמים לחיי חברך. שואל הרמב"ן, איך ייתכן? הרי אתה אמרת, רבי עקיבא, זה כלל גדול בתורה, שאתה חייב לאהוב את חברך כמוך. איך ייתכן שפה אתה בא ואומר חייך קודמים? שאלה נוספת, שואל הכלי יקר, שמצאנו עוד מאמר שסותר את הדברים, שהגמרא במסכת מכות בדף כף ג' עמוד ב' כותבת, דרש רב סמלאי, 313 מצוות נאמרו בתורה כנגד איבריו של האדם. בא דוד ועמידן על 11. כיוון שקשה לעמוד בקיומם של כל המצוות, צמצם וריכז את הכל ל-11 מצוות. לאחריו בא ישעיהו ועמידן על 6. לאחריו בא מיכה ועמידן על 3. ולאחריו בא חבקוק ועמידן על 1 שנאמר בפרק ב' בחבקוק, וצדיק באמונתו יחיה. זאת אומרת, שמה שכולל את כל המצוות התורה, זה האמונה. אז אם כן זה סותר למאמר של הלל הזקן במסכת שבת שלמדנו, שואהבת לרעך כמוך זה כל התורה כולה. כך שואל הכלי יקר. עוד יש לשאול שאלה נוספת, שהפסוק אומר ואהבת לרעך כמוך אני השם. מה העניין שהפסוק מסיים אני והשם? איזה צורך יש בדבר הזה? כדי ליישב את הדברים, כותב האבן עזרא דבר נפלא. הוא מדקדק מבחינה דקדוקית, למה התורה כותבת ואהבת לרעך כמוך בלמד? למה לא כתוב ואהבת רעך כמוך? הלמד לכאורה מיותר. מה המשמעות של הלמד? אומר אבן עזרא, כי כוונת התורה, לא, אם היה כתוב ואהבת רעך כמוך, המשמעות, תאהב אותו כמו שאתה אוהב את עצמך. התורה רוצה לומר לך אחרת. אתה צריך לאהוב אותו מה שטוב לו. תאהב מה שלרעך. ואהבת מה שלרעך זה טוב, לא מה שלך זה טוב. זה האהבה שהתורה דורשת. ביאורם של הדברים קצת ביתר הרחבה. שבעצם הלשון של בני אדם המקובלת ברחוב, אני אוהב אותך, אני אוהב אותך, אני אוהב את המאכל הזה, אני אוהב את החפץ הזה, משתמשים בלשון אוהב, אהבה, שבעצם לכאורה משמעותה בפשטות ביטוי לאהבה. אבל כאשר נתבונן, זה לא זו האהבה, כי זה לא אהבה אמיתית. כי הכוונה היא שהוא אוהב את עצמו. זה אנוכיות. כשבן אדם מדבר שהוא אוהב את המאכל הזה, הרי מה הוא עושה עם המאכל? הוא אוכל אותו. מה הפשט? אז איך אתה אוהב אותו אם אתה אוכל אותו? מה, בגלל שאתה אוהב אותו, אתה מחסל אותו? אלא הכוונה, אתה אוהב את עצמך, אז אתה נהנה מהמאכל הזה. אז זה ביטוי לאהבה הנוכחית שלך, לא ביטוי לאהבה של החפץ. אתה אוהב מאכל, אתה אוהב משקה, אתה אוהב בן אדם בגלל שאתה נהנה ממנו, בגלל שטוב לך איתו, וכן על זה הדרך. זה לא נקראת אהבה, זה אנוכיות, זה אהבה עצמית. האהבה האמיתית היא כאשר אתה אוהב מה שטוב לשני, מה שאהוב על השני. אם טוב לשני, אז זה נקרא אהבה. למשל, נמחיש את הדברים בצורה של מאכל למשל. אתה רגיל לאכול מאכל מתוק, דגים מתוקים. תיתן השני, הוא לא, בכלל לא מסוגל להכניס את זה לפה. הוא אוהב דגים חריפים. האם אתה תיתן לו, או הפוך, תיתן לו את מה שאתה אוהב, אתה תגרום לו למצוקה, מסכן, יהיה לו קשה, הוא לא יוכל לאכול, הוא יקבל בחילות אפילו מזה. האם זו אהבה? זה לא נקראת אהבה. אהבה היא כאשר אתה תבדוק מה טוב לו, מה נוח לו, מה נעים לו, מה ערב לו, ואז אתה עושה כפי רצונו, זו אהבה. אז יכול להיות שזה יהיה הפוך ממך, אבל זה אהבה. אתה אוהב לטייל והוא לא אוהב לטייל. זה לא אוהב, אתה לא אוהב אותו אם אתה לוקח אותו לטיול, כי זה נגד רצונו. אתה רוצה לישון והוא רוצה עכשיו לשבת. זה לא נקרא לאהוב אותו אם אתה נותן לו לישון. וכן על זה הדרך. לכן, אם אנחנו רוצים מדד לדברים האלה, לאהבה האמיתית, הביטוי הנכון, כל מה שאתה לא אוהב שיעשו לך, אל תעשה לשני. ובזה אתה מתמצת את ההגדרה האמיתית של אהבה. שלא אהבה אנוכית, אלא אהבת הזולת. החשיבה לשני, מה טוב לשני, מה מועיל לשני, מה נהנה השני. זה האהבה שהתורה דורשת. לכן כתוב בלמד, ואהבת לרעך. לא ואהבת רעך, אלא לרעך. תאהב את מה שטוב לרעך. זה האהבה שהתורה מבקשת. לכן הלל, כדי להוציא מהטעות של הפשט הפשוט שעלולים לטעות בכוונת התורה, אמר שהפירוש הוא, כל מה שאתה לא אוהב שיעשו לך, אל תעשה לשני. וממילא אתה תגיע למצב שתמיד תבדוק, כמו שאתה רוצה שיעשו לך מה שטוב לך, אז תבדוק תמיד מה טוב לו, ואת זה תעשה. זה אהבה שהתורה מבקשת מאיתנו. אני ביארתי על פי זה, את הברכה בשבע הברכות שאנחנו מברכים כל חתן וכל כלה, מברכים אותם, שמח תשמח, רעים אהובים כשמחך, יצירך וכו'. למה אומרים אהובים? למה לא אוהבים? רעים אוהבים, זה שפת העם. התשובה לכך, אוהבים זה לא טוב. אוהבים זה ביטוי לאנוכיות, לאהבת אנוכיות, אהבת עצמו. ואנחנו מאחלים לכל חתן ולכל כלה שיהיו אהובים זה על זה. פירושו של דבר שכל אחד יחשוב מה טוב לשני. הבעל יחשוב מה טוב לאישה, האישה תחשוב מה טוב לבעל. זו הדרך שיהיה אהבה ואחווה, שלום ורעות. רק אז השכינה שורה. כמו שמצינו בקרובים במשכן, ופניהם איש אל אחיו, אז השכינה שורה. כשכל אחד חושב על השני, מה טוב לשני, מה נעים לשני, איך אני יכול לגרום הנאה לשני, איך אני יכול לדאוג לכבוד השני, זה האהבה שהתורה רוצה. זה לכן אומרים אהובים. הגדר של זה, זה להיות אהוב אחד על השני. לא אוהב, אלא אהוב אחד על השני. זה המצווה של ואהבת לרעך כמוך. ממלא. כל האהבה הזאת שהתורה מצווה אותנו, שמה שאני לא רוצה שיעשו לי, אני לא אעשה לשני. כל זה טוב ושייך לביצוע, כל עוד ששנינו קיימים. אבל אם חס וחלילה, הנידון הוא ששניהם ימותו, או שאחד ימות, מי ימות קודם, אז לא ייתכן שיתנו סדר עדיפות לשני מאשר אליו. בזה וחייך קודמים, אומר רבי עקיבא. אז אין סתירה בין הדברים. ועל השאלה של הכלי יקר, שהוא שאל שלכאורה כאן מבואר שכל התורה כולה תלויה באהבת רעך כמוך, ובמסכת מכות מבואר שזה תלוי באמונה, התשובה לכך אומר הכלי יקר, שהתורה מתחלקת לשתי חלקים. יש מצוות של בן אדם למקום, יש מצוות של בן אדם לחברו, כמו לוחות הברית, לוח אחד זה בין האדם לקדוש ברוך הוא, לוח אחד זה בין אדם לחברו. המצוות של בין אדם לחברו, הכל תלוי ואהבת לרעך כמוך. הגמרא במסכת מכות מדברת על המצוות בין אדם למקום, זה תלוי באמונה. לכן אין סתירה, תלוי באיזה חלק, ועל זה הכוונה של הדברים. חשבתי להוסיף על זה. אפשר לומר שבעצם אחד תלוי בשני. כי למה יש בעיה בין אדם לחברו? כשאחד פגע בשני, אחד הזיק לשני, מטבעם של דברים, האהבה שלו להחזיר נקמה, וזה למעשה הבעיה שיוצרת שנאה, פירוד לבבות, לשון הרע וכו'. כל זה ממה נובע? כיוון שהאדם תולה את הפגיעה ואת הנזק בחברו. למה עשית לי? אז הוא רוצה לנקום בו. אבל אם האדם היה מאמין באמונה שלמה, ויודע שאין אדם נוקף באצבעו מלמטה, אלא אם כן נגזר עליו מלמעלה. הכל זה מאיתו יתברך. כל מה שמתחולל בעולם, כל מה שסביבו בחיים, הכל זה הכל תלוי מאת השם. אלא שהם שליחים של הקדוש ברוך הוא. נכון שמגלגלים חובה על יד החייו, אבל זה כבר לא תפקידנו. אנחנו צריכים להסתכל מי המשלח, הוא פגע בך, הזיק אותך. תחשוב למה הקדוש הוא שלח אותו לעשות את זה. למה עליו לחוס? עליו אתה לא צריך לחוס. זה שהוא שליח, זה העניין של הקדוש הוא, למה הוא עשה אותו שליח. אתה מבחינתך צריך לייחס את הדברים למה שמסתתר מאחורי הבן אדם. לכוח העליון, לקדוש ברוך הוא, שהוא שלח את הדברים האלה, כדי לפגוע בך, כדי להזיק אותך. ממילא לא תהיה שנאת אחים. ממילא לא יוכל לגרום למצב של מחלוקת וריב ולשון הרע. לכן, כל ואהבת לרעך כמוך, תלויה באמונה. כשאדם מאמין, אז ממילא יש ואהבת לרעך כמוך. אז ממילא הסברתי בזה את הפסוק. לכן כותבת התורה, ואהבת לרעך כמוך. איך? אני השם. תדע שאני השם, הכל זה ממני, זה לא מהאדם, אל תייחס את זה לאדם. כמו שחזל ממשילים את זה לכלב, כשזורקים עליו אבן, אז הוא רץ על האבן. הרי ודאי שאנחנו מבינים שזה טיפש, הוא לא מבין שהאבן היא לא אשמה. יש בן אדם שזרק את האבן. בדיוק בדומה לכך, כל מה שקורה לאדם, הכל זה מעט השם. זה לא האדם, זה רק השליח, אבל מי שעומד מאחורי הדברים זה הקדוש ברוך הוא. והחשבונות שלך עם הקדוש ברוך הוא, את זה אתה צריך לבדוק ולעשות חשבון הנפש. ונמצא שאין סתירה בין שתי היסודות. ומדוע, אם נרצה להבין למה התורה כל כך מצווה אותנו במצווה הגדולה הזאת של ואהבת לרעך כמוך, כיוון שאחד מהיסודות, כל היסוד של עבודת השם, התורה מצווה אותנו בחומש דברים, פרק י' ג' פסוק ה', אחרי השם אלוקיכם תלכו, ואותו תיראו, ואת מצוותיו תשמרו, ובקולו תשמעו, ואותו תעבודו ובו תדבקון. גם בפרק כ"ח כותבת התורה, והלכת בדרכיו. והגמרא במסכת סוטה בדף י"ד עמוד א', דורשת, מה הפשט והלכת ללכת אחרי הקדוש ברוך הוא, אחרי השם אלוקכם תלך, איך אפשר ללכת? האדם הרי לא מסוגל, אלא התשובה היא, כוונת הקדוש ברוך הוא להידבק במידותיו ובדרכיו של הקדוש ברוך הוא. מה הוא חנון, אף אתה חנון, מה הוא רחום, אף אתה רחום. כמו שפוסק הרמב"ם, גם בספר המצוות מצווה חד, וגם בהלכות דעות, כותב הרמב"ם שחובה על כל אדם, אדם צריך להשתדל ללכת בדרכי השם ולהידבק במידותיו הטובות. ולאהוב כל אחד מישראל, ולכבד כל אחד מישראל, כי זה המצווה שמוטלת על כל אדם, להיות דבק בדרכי הקדוש ברוך הוא. כי כמו שאמר הנביא בירמיה, בפרק ט', אל יתהלל חכם בחוכמתו, ולא העשיר בעושרו וכו'. כי אם בזאת יתהלל המתהלל, השכל וידוע אותי, כי אני השם. צריך להכיר את מידותיי, שעושה חסד ומשפט וצדקה בארץ, כי באלה חפצתי נאום השם. זה רצון השם. רצון השם שהאדם ידמה לקונו, יהיה מטיב לזולת, אוהב את הזולת. זה התפקיד שלנו בעולם. רק השאלה נשאלת, נכון שהמצווה היא גדולה ויסודית, והיא כוללת את כל התורה כולה, אבל הדבר הזה הוא לא קל. כיצד אפשר לקנות את זה? כיצד אפשר להתגבר על הניסיונות, על פגיעת הזולת, על נזק הזולת? איך אפשר להתגבר על הדברים האלה? נקדים לכך את המשנה, מה שכבר הזכרנו, שרבי אליעזר בן הורקנוס, שאמר שלושה דברים. יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך, וממשיך ואל תהי נוח לכעוס, ושוב יום אחד לפני מיטתך. וצריך להתבונן בדברי התנא, מה הקשר בין שלושת הדברים. כדי להבין אותו, מה כוונתו, אז הפשט הוא שלמעשה, ברור שהחלק הראשון כבר הזכרנו קודם, הוא מושתת על היסוד, שלמד מרבו רבן יוחנן בן זכאי, שלב טוב זה הכל, ומושתת על דברי רבם של התנאים, שזה ההלל הזקן, שאתה לרעך כמוך, זה כל התורה כולה. לכן בא ואומר, יכבוד חברך חביב עליך כשלך. אתה חייב לדאוג לשני, כמו שאתה רוצה שאתה לא תיפגע, אתה צריך לדאוג שהשני לא ייפגע. כמו שאתה רוצה שישבחו אותך, תשתדל שישבחו אותו. כמו שאתה רוצה שיהללו גם אתה, אותו, גם את חברך. אתה אוהב שיתנו לך קומפלימנטים, תאהב גם שלשני יתנו. מה שאתה רואה שדבר שלא יפריע לך, אלא טוב לך, תדאג שגם לשני יהיה לו את הטוב, מה שטוב לו כמובן. זה הדבר שחובתו של כל אדם. רק מה, ממשיך התנה, אין ספק שהמציאות בשטח, הרבה פעמים לצערנו, הכל הפוך. אתה דואג, אתה עושה, אתה מכבד, הכל, והשני כפוי טובה, ולא מעניין אותו, וההפך. אז לכאורה אומר התנא, למרות זאת, אל תהי נוח לחוס. אפילו אם אתה רואה שהשני הוא כפוי טובה, אל תכעס, תתגבר על עצמך. אל תכעס, תוותר, תהיה ותרן. כן, זה יפה לומר. זה קל לומר, אבל קשה לעשות. ודאי שצריך להיות מלאך בשביל זה. אני גם יעזור לו, אני גם אכבד אותו. והוא מצד שני מזלזל בי, פוגע בי, מדבר עליי, ואני אמשיך הלאה לא לחוס. איך אפשר לבקש ממני כאלה דברים? ממשיך התנא את הדבר השלישי. שוב יום אחד לפני מיטתך. מה כוונתו בזה? הגמרא, אפשר לבאר את הדברים שלו, על פי הגמרא בשבת בתף קוף נון ג' עמוד א', שם הוא אמר את הדברים האלה לתלמידיו, שוב יום אחד לפני מיטתך. שאלו אותו תלמידיו, איזה חוכמה, אתה אומר לנו שביום האחרון לחיים תחזור בתשובה, זה הכי חשוב, אבל מי יודע מתי ימות? אף אחד לא יודע. הרי כל בן אדם שנפטר, הוא לא ידע שהיום האחרון זה היה אתמול. איך אפשר לחזור בתשובה? אמר להם, בדיוק זה מה שאני מתכוון. מי אמר שמחר לא תמות? כל יום הוא ספק שמה הוא יום אחרון. וכיוון שכל יום הוא ספק שהוא יום אחרון, עליך מוטל שהיום להתבונן ולהתנהג כאילו הוא יום אחרון. ומה קורה ביום האחרון? אם בן אדם יפנים את זה ויחשוב על הדברים, הרי אם חס וחלילה למשל אדם נמצא בטיפול נמרץ, מצב קריטי שהוא כבר ממש גוסס, יבוא מישהו ויפגע בו, יזרוק לו איזה מילה, הוא יתייחס אליו? לא מעניין אותו. הוא נמצא עכשיו במקום אחר לגמרי. הראש שלו תפוס רק בחיים שלו, בהישרדות. מעניין אותו מילאים, משחקי מילים. הוא בז לזה. זאת אומרת, שאם בן אדם היה חושב שאולי היום זה הסוף, שווה לי להתעסק ולבזבז את הזמן שלי ואת האנרגיות שלי בשביל הפגיעה שלו, בשביל הנזק שלו, אז היה מתעלם מעל הכל, היה יכול בקלות לוותר. לכן אומר התנא, זה העצה. תמיד תחשוב שאולי זה יום אחרון, ואז תוכל להתגבר על הכעס שלך, על הניסיונות שלך, תוכל להרבות אהבה ואחווה, שלום ורעות. כיוון, ופרט בימים האלה שהם ימי הספירה, שחובה על כל אחד להרבות באהבה ואחווה, כי כל מה שנפטרו תלמידי רבי עקיבא רק על שלא נהגו כבוד זה בזה, זלזלו ביסוד של רבם רבי עקיבא, שבאהבת לרעך כמוך, זה כל התורה כולה, לא נהגו כבוד, לא דאגו, כמו שרצו את כבודם, ככה ידאגו לשני, אפילו שלא ביזו, אפילו שלא דיברו לשון הרע, אבל זה לבד מספיק, שהם נמצאים במצב כזה. וימי הספירה, הם ימי ההכנה לקבלת התורה, כדי לזכות לקבלת התורה, זה אך ורק שעם ישראל זכה, לויחן תחת ההר, כאיש אחד בלב אחד. זה האמצעי לקבל את התורה, שכולם כאיש אחד בלב אחד. לכן אנחנו באמת אומרים, אמרנו בהגדה, אילו קרבנו להר סיני, ולא נתן לנו את התורה דיינו. איך אפשר בלי תורה דיינו? התשובה היא, יכול להיות דיינו. כי אם עם ישראל הגיע לדרגה של ויחן ישראל, כולם התרוממו. להרבות, אהבה, באחדות, באיש אחד, כאיש אחד בלב אחד. זה בעצם כל התורה כולה, ואהבת לרעך כמוך. ממילא, מתוך התכונות האלה אפשר להגיע לכל התורה כולה. לכן דיינו. מכל זה אנחנו למדים עד כמה חובה על כל אחד ואחד להשתדל בימים האלה להרבות אהבה, להתחזק במצווה של ואהבת לרעך כמוך, לדאוג אחד לחברו, להסתכל במעלת חברנו, לכבד אחד את השני, זו הדרך לקרב את הגאולה. חס וחלילה, כשאדם פוגע בחברו, לא רק מיתתם ופטירתם של תלמידי רבי עקיבא, על שלא נהגו כבוד זה בזה, אלא כל קפדה קטנה, כל פגיעה קטנה, אדם לא יודע כמה זה חמור. מספר מעשה אחד ובזה נסיים, מסופר על אחד מגדולי חכמי ספרד, קראו לו רבי דוד בחר, בעל שוט דברי אמת, שהוא היחיד שהנודע בהודה הלל ושיבח מכל גדולי הדור של אותה תקופה. מסופר עליו שכאשר הוא חיתן את בנו, הוא היה צריך לערוך את החופה. אז הוא אמר לבני ביתו שהם ילכו, אבל הוא יבוא יותר מאוחר, חבל לו על הזמן, והוא יושב ללמוד. וכך היה. ישב ולמד, ניצל את הזמן עד כמה שהיה אפשר, ובסוף, הזמין עגלון ואמר לו, תזדרז, אני צריך להגיע לעריכת החופה, כי כולם מחכים. וככה היה, נסעו, אבל הוא מדבר איתו, העגלון מתנהל לאיתו, לא מתייחס, פעם, פעמיים, שלוש, ארבע, מעיר לו, רבי דוד, אולי תזדרז, אני מאוחר לי, לא מתייחס בכלל. עד שככה כבר לא יכל להתאפק, רבי דוד בחר, קצת ירים את קולו, אמר לו, שלומי אלי שכמוך, איך ייתכן? אתה לא חושב שאני צריך לערוך את החופה, כולם מחכים? תזדרז, למה אתה לא שומע מה שאני אומר? ואז הוא נפגע, ולקח את השוט, והתחיל להקות בסוסים ודהר, והגיעו כמה שיותר מהר, תכף הוא מיד רץ לערוך את החופה, ערך את החופה. לאחר עריכת החופה, שאל, איפה העגלון? אמרו לו, אל תדאג לו, כבר שילמנו לו, הוא הלך. לא, אני צריך אותו טוב. שכר מיד עגלון ויקש ממנו מהר לדור אחריו להשיג אותו. ואכן כך היה, השיג אותו. כאשר הגיעו אליו, ירד רבי דוד בחר אליו, אמר לו, אני רוצה לבקש ממך מחילה, לא נזהרתי בלשוני, אבל אתה צריך להבין אותי, כיוון שאתה מאוד התעת, והייתי לחוץ, וכולם חיכו לי, תמחה לי. אמר לו, אני לא מוכל לך. לא, למה? אתה מבין שאני, מה אני יכול לעשות? לא מוכן למחול. אני תחכה כפול שכר על הנסיעה, לא מוכן למחול. כפליים, פי שלות, קח את כל רכושי, לא מוכן למחול. אז מה אתה רוצה? אמר לו דבר אחד, תכתוב לי על שטר שאתה נותן לי חצי העולם הבא, אני אמחה לך. מיד הוציא שטר, כתב לו שהוא נותן לו חצי העולם הבא, על מנת שימחול לו, וכך היה. עד כמה ריבונו של עולם, חצי העולם הבא של רבי דוד אחר, בחר אחד מגאוני עם ישראל, מוכן לוותר בשביל מה? שהוא צודק, שהכל נעשה בהגינות, וסך הכל אמר לשלומי אלי, פגיעה בזולת, חומרתה עד בלי, שווה חצי העולם הבא לוותר, להפסיד בשביל כזה דבר. כמה צריך להיות זהיר ונזהר בלשונו, שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו, שמעזור שנזכה כולנו, לשמר את פינו ולשוננו, להרבות אהבה ואחווה, שלום ורעות, ועל ידי זה נזכה כולנו, לראות בביעת גואל צדק ומהרה בימינו, אמן ואמן. שבת שלום ומבורך.
פרשה עם הגאון הרב מרדכי מלכה, רב העיר אלעד.